אתה זוכר את התוצאות. אנשים מהצד רואים תוצאות. אני מסתכל ואני רואה מה עברתי בכל שלב, ואיזה סיפור ואיזה אנקדוטה כזו או אחרת יש על כל תחרות ועל כל איזה, ואני חושב שזה משהו שבונה אותך בסופו של דבר.
כשאתה בוחר להיות ספורטאי תחרותי, אחד המאבקים המאתגרים ביותר שאתה נכנס אליהם, בין אם תרצה או לא, הוא המאבק בין השגת תוצאות מצד אחד, לבין ההנאה והסיפוק מהדרך שעשית מצד שני. את המאבק הזה אנחנו מנהלים כמעט בכל תחום בחיים. אנשים רוצים קריירה מצליחה, ובו בזמן רוצים מספיק זמן איכות למשפחה, לחברים ולחופשות. יזמים רוצים להקים עסק חדש, ובו בזמן רוצים ביטחון כלכלי. הורים רוצים שהילדים שלהם ישיגו ציונים טובים על ידי הקדשת זמן ללימוד אינטנסיבי, ובו בזמן רוצים שיגדלו כילדים מאושרים. ואיך לומר בעדינות? החיים בעולם התחרותי, שבו הדבר החשוב הוא ההישגים על לוח התוצאות, הם חיים לא ממש פשוטים. צוברי יודע דבר או שניים על חיבור בין הנאה להישגים. שחר צוברי, אלוף ישראל בגלישת רוח, זוכה מדלת הארד באליפות העולם 2008 ובאולימפיאדת בייג'ין 2008, אלוף אירופה בשנים 2009 ו-2010, וזוכה מדלת הזהב בגביע העולם בהולנד ב-2012. האיש שהצליח לשלב את האהבה לגלים עם הישגים חסרי תקדים. בשיחה ניסינו לענות על שאלת המלכוד 22 של החיים. האם זה אפשרי גם לנצח את אתגרי החיים ובו בזמן ליהנות מהדרך? שחר מגיע אליי כשהוא בהכנות אינטנסיביות לאולימפיאדה שתתקיים בריו דה ז'נרו בברזיל בקיץ 2016. אנחנו מתיישבים ופותחים בשאלה, מה זה אומר להיות מדליסט אולימפי?
מה זה אומר? אני חושב שעם הזמן אני מבין את גודל המעמד. אני חושב שבהתחלה כשזכיתי במדליה זה היה מאוד הייפ והיה הרבה רעש מסביב, אבל הייתי מאוד צעיר. ומבחינתי עד היום אני עושה את מה שאני אוהב, אני גולש, אני מייצג את המדינה, אני מנסה תמיד בכל תחרות לעשות את זה על הצד הכי טוב שאפשר. ואני חושב שככל שהשנים עוברות, ועכשיו אחרי שזה עשיתי שתי אולימפיאדות ואני בדרך לשלישית, אז תמיד המעמד הזה נשאר, לא משנה כמה זמן עבר. ואז אנשים באים מדליסט אולימפי, זה וזה מין טייטל כזה שהולך איתך לכל החיים, וזה נחמד. אבל מבחינתי, כל עוד אני ספורטאי פעיל, אז צריך לראות איך, אתה יודע, מבחינתי זה הייתה עוד תחרות ועוד מדליה, כמו אליפות עולם, כמו אליפות אירופה, ואיך אני מייצר בעצם עוד צי כזה, וזו המטרה.
ומה הזיכרון הראשון שלך מהים, מהגלים, האהבה הראשונה הזאת שכולם רואים לך את זה בעיניים כשאתה עולה על הגלשן?
מה הזיכרון הראשון? אני חושב שפשוט ללכת עם אבא לים, עם אבא, עם אמא, עם המשפחה, פשוט ללכת לים. גדלתי באילת, אז אין גלים, וזה יותר הקור הזה של המים, הסלעים, אפשר להגיד הסטריליות הזאת, המים הצלולים, ופשוט כאילו אתה נכנס למים והכל נשכח, הכל מאחורה.
יש איזה רגע שאתה מבין שזה מה שאני רוצה להיות?
אני לא חושב שיש איזה רגע שאני מבין שזה מה שאני רוצה להיות, אלא אני חושב שמאוד תוך כדי, מה שנקרא, תוך כדי פעולה, תוך כדי עשייה, פשוט זרמתי עם מה שמרגיש לי באותו רגע, מה שמרגיש לי נכון. כמובן שיש הרבה עליות ומורדות, אבל תמיד נשארתי פשוט מחובר לאושר הפנימי, למה שאני, וזה מצחיק כי אני חושב שבפעם הראשונה אולי שהתחלתי להתייחס לזה כמו עבודה, זה היה לקראת לונדון, באזור 2010-2011, שזה מצחיק כי זה כבר אחרי בייג'ין, וזה אחרי מדליה, וזה אחרי הרבה מאוד דברים. וזהו, אז נראה לי שם איפשהו הבנתי שאוקיי, סבבה, זה כבר לא תחביב אלא מקצוע.
וכשהתייחסת לזה למקצוע, זה שינה קצת את ההנאה, או את הביצועים, או את הכיף הזה?
אני חושב שכן. אפשר להגיד שבהתחלה היו ספקות, היו שאלות, כאילו דברים שהם לא בהכרח קשורים לספורט, אלא יותר פנימיים, כי אתה רואה, כי מבחינתי אני גולש מאז ומתמיד, ואני חושב שבתור בן אדם שהוא הישגי, בתור ספורטאי, בתור בן אדם תחרותי, לא משנה עכשיו אם זה בספורט או בעסקים או בכל דבר, אתה רוצה לראות כל הזמן קו התקדמות, אתה כל הזמן רוצה לראות איזשהו גרף עלייה, איזשהו משהו שהוא, שאתה מתקדם לאנשהו. ומבחינתי הייתי ב-2010-2011 הייתי בין 24-25, וכאילו אמרתי, אוקיי, מה, אז אוקיי, אני גולש. אבל אני גולש כבר מגיל 6, אז כאילו אין לי קו התקדמות, זה מה שאני עושה, כאילו אני לא עובר, כאילו אני רואה את חברים שלי יוצאים מה, אתה יודע, הלכו ועשו צבא, עשו שירות משמעותי, ואחרי השירות עשו טיול, המסלול הרגיל של החיים, עשו טיול, ואחרי הטיול עוזבים את הבית ועוברים מאלת נגיד, אז הרבה עוברים למרכז, ומתחילים לימודים ומוצאים עבודה, ואני כזה, טוב, אני עדיין גולש. כאילו, הכל, אז מבחינתי שום דבר לא השתנה, ואז זה קצת הפריע לי. ואז התחילו שאלות של מה אתה, מי אתה, מה אתה מחפש, מה אתה רוצה, שאלות בסגנון הזה. ואני חושב ששם הייתה, היה ירידה בביצועים, מה שנקרא. והיה איזו תקופה של חיפוש עצמי, וברגע שהבנתי והפנמתי, אז אני חושב שגם חזרתי בחזרה לגלוש יותר טוב, לעשות הוצאות, הביטחון חזר, בעצם מה שנקרא, הכל נהיה הרבה יותר בהיר, ויכלתי להתרכז בעצם במה שאני יודע לעשות הכי טוב, וזה להתחרות.
ומה באמת הבנת שם?
הבנתי שאני לא צריך להיות מודאג. הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, וזה בסדר תוך כדי לעשות עוד דברים, ולא רק להיות, אוקיי, ספורטאי, ספורטאי, ספורטאי. עוד הפעם, זה גם בגלל שהסוג של המקצוע מאפשר לי את זה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בספורט שהוא שייט, שגולת הכותרת נכון היא אולימפיאדה, שזה פיק של פעם בארבע שנים, אבל אם מסתכלים על זה, כל שנה אז יש לך שני פיקים, שהם אליפות עולם ואליפות אירופה, ואם אתה גולש מספיק טוב, ואם זה, אז נכון שאתה צריך קצת תחרויות באמצע, והרבה אימונים, אבל זה בסדר לבוא ולהוריד קצת רגל מהגז, אם אני מסתכל על זה בראייה יותר בוגרת של ארבע שנים. ובעצם אחרי הקמפיין של לונדון, זה מה שעשיתי, הורדתי שנתיים קצת גז, והתרכזתי בלימודים, התרכזתי ביותר בשחר בן אדם ופחות בשחר הספורטאי, בשביל שיהיה לי את הכוח, את האנרגיה, את הכל, לתת בשנתיים הקריטיות, בשנתיים החשובות, פול גז, ולהגיע לאולימפיאדה הכי טוב שאפשר, כדי בעצם למצות את השחר המלא, את השחר הספורטאי, את השחר הבן אדם,
ובתור שחר הספורטאי, מה זה אומר בעצם להיות שם, להיות בתוך המים, על הגלשן, אתה איפשהו לבד עם עצמך, ויש לך את המתחרים סביבך, חלקם אולי בהתחלה מאחוריך, זה כל הזמן עם תחרות כזאת, איך באמת מתמודדים עם הלחץ הזה בתוך המים?
קודם כל, אני חושב שהדבר הראשון שאתה צריך להבין, שיש הרבה מאוד דברים שהם לא בשליטתך. ומתוך ההבנה הזאת אתה צריך להבין שאתה צריך להתעסק אך ורק בדברים שהם כן בשליטתך, וברגע שאתה מבין את זה, אז זה מנקה לך הרבה מאוד רעשי רקע, מה שנקרא, זה משאיר אותך ענייני, זה משאיר אותך מפוקס, זה משאיר אותך עם הרבה ביטחון לדעת מה אתה צריך לעשות, איך אתה צריך לעשות את זה, כאילו הרבה מאוד להיות מרוכז בעצמך, מה שנקרא. שלפעמים זה דבר רע, אבל לפחות בספורט אני חושב שזה משהו שהוא מאוד, שהוא מאוד טוב. נכון שאתה עדיין מסתכל ופוזל הצדדים כדי לראות אולי אני יכול ללמוד מאנשים, אני מאמין שמכל בן אדם תמיד אפשר ללמוד משהו, וכן להיות קשוב, כן להקשיב, כן לראות מה קורה סביבך, אבל ולקחת את את הדברים הטובים מהאנשים שיכולים כן לקדם אותך וכן לעזור לך, ואת את הרגלים הרעים או את הרגלים שהם פחות אתה, לא לקחת, פשוט להגיד אני יודע מי אני, ואם זה עושה לא טוב ולי זה לא עושה טוב, אז לא להילחץ מזה שהוא עושה משהו אחר, אלא להגיד אוקיי, אני עושה את הדברים בדרך שלי, אבל הוא עושה ככה וככה, אז זה אולי כן יכול להיות טוב, ובוא ננסה כאילו עם איזה טאץ' קטן, ובעצם כל הזמן למצוא איזשהו משהו שיניע אותך מחדש ויתן לך אתגר לעבוד יותר קשה.
אתה יודע, דיברנו לפני הרעיון וככה ציירתי את הגרף ההישגים שלך, ויש שם משהו מאוד מאוד מעניין, מבחינתי אפילו מרתק. אתה יודע, אצל הרבה אנשים יש איזשהו תהליך חיים אצל ספורטאים, שאתה יודע, הרבה הרבה משברים בדרך, ופתאום איזושהי קפיצה. ואצלך זה ההפך, לא ההפך, אלא מההתחלה כבר התחלת בפיק מאוד מאוד גדול, כבר בשנת 2000, מדליית כסף באליפות העולם לנערים. ואתה בן 14, זאת התחרות הראשונה. אתה יכול טיפה לספר איך, על מה חשבת שם, איך התכוננת לאותה תחרות? פעם ראשונה שבעצם אתה נכנס למים ומתחרה על, על, על מדליה.
אני חושב שזה משהו שאפיין אותי, בוא נגיד, משנת 2000 עד איפשהו עד 2009, עד 2010, שפשוט שזה פשוט לא עניין אותי, לא עניין אותי איזה תחרות זו, לא עניין אותי נגד מי אני מתחרה, לא עניין אותי, נכנסתי למים לגלוש, נטו, כאילו נכנסתי, נכנסתי למים, ידעתי שיש מסלול, ידעתי מה זה, ופשוט נכנסתי וכמו סוס שרואה את המטרה ולא רואה מימינו ומשמאלו, ואני חושב שזה קשור לאהבה, למוטיבציה, לרצון, פשוט לדור קדימה, ואני חושב שזה היה מאוד מתאים לתקופה הזו, כי הייתי צעיר וחסר מעצורים, וזה פשוט עבד.
ואיך באמת שומרים על מנטליות כזאת של בוא באמת נבוא למים ליהנות? ושאגב הבנה יוצרת ביצועים, כמו שאתה תמיד מדבר על זה, ואיך באמת מגיעים למים ונהנים, כי אתה יודע, שומעים אותנו המון ספורטאים, המון אנשי עסקים, המון אנשים שחיים בעולם תחרותי, והם מצד אחד רוצים להגיע להישגים, מצד שני, אתה יודע, לפעמים הפחד מכישלון יכול להיכנס להם לראש, או הדאגות של מה יקרה אם לא יצליח.
אז דבר ראשון, מבחינת, אמרת, מה יקרה אם לא יצליח? אז מה יקרה אם לא יצליח? כלום. כאילו, תחרות, או אתה יודע, עסקה או whatever, לא הצלחת, אז חזרת בחזרה לנקודה התחלתית. זה לא, כאילו, אין פה, אתה יודע, נגיד עם המאמן שלי עכשיו, אמרתי לו, לפני התחרות האחרונה, אני בלחץ. אומר לי, אז מה יקרה? אז לא תיסע. אז כאילו, אז אוקיי, אז לא תיסע. אז יש לך כבר כאילו תוכניות אחרות, גם אם לא, אז אין לך ממה להיות לחוץ, הכל בסדר, שתי רגליים, שתי ידיים, אתה בריא, הכל טוב, לא, זה מהבחינה הזו. אבל באמת קצת בנימה יותר עמוקה, אני יודע, העניין הוא שלאורך כל הדרך, והדרך היא מאוד מאוד ארוכה, אני חושב שמה מה שמשנה או גורם לממד הלחץ, שאתה מגיע תכלס לביצוע עצמו, לתחרות, לעסקה, למה שנקרא למאני טיים. אם אתה מאוד שלם עם הדרך שעשית, ומאוד מאמין בדרך שעשית, ומאמין בטעויות שעשית תוך כדי, ומאמין בהחלטות שלקחת תוך כדי, אז אני חושב שאתה מאוד שלם עם עצמך, ואתה גם תהיה מאוד שלם עם הכישלון. וברגע שאתה מגיע לשלמות הזאת של אני אתה מגיע נגיד ערב תחרות, או ערב האירוע, או ערב המאני טיים מה שנקרא, וכבר אין מה לעשות, כל מה שהיה צריך לעשות כבר עשית, ואתה עוצר רגע ומסתכל או מנתח, ואתה אומר האם עשיתי כל מה שיכולתי, כל מה שיכולתי. יכול להיות שמחר אני אבין שיכלתי לעשות את הדברים אחרת, אבל עד הרגע הנתון, עד הרגע של המניטיים, עשיתי את כל מה שיכולתי? אם התשובה הזאת היא כן, ואם תמיד הלכתי עם האני מאמין שלי ועם האמת שלי, לטוב ולרע, אתה יודע, הרבה מהם נאמרו לי, אתה עקשן, אתה זה, אבל זה מי שאני בתור ספורטאי, ואם זה אני אצליח או יקשל, אז ממד הלחץ יורד. ממד הלחץ, הפחד מכישלון, יורד, ואפשר אפילו להגיע לרמה שהיא אפסית. כי גם אם נכשלת, אז יום למחרת תגיד, וואלה, לא הייתי משנה כלום. לא הייתי משנה כלום במה שעשיתי, כי האמנתי 100% במה שעשיתי. ומבחינתי אני חושב שזה הכי חשוב עכשיו. לקבל החלטות תחת עומס של אימונים, תחת לחץ של יש לך בראש את המטרה, לצורך העניין האולימפיאדה עוד 4 חודשים, ואני רואה את זה עכשיו לפני ריו לדוגמה, שכל האפשרויות פרוסות בפניך. אני יכול להחליט מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, לנסוע לכל מקום בעולם, לתקופת זמן בלתי מוגבלת, אני יכול לעשות הכל. אז ככל שיש לי יותר אפשרויות, ככה אני יכול להתבלבל יותר, וככה אני יכול ללכת לאיבוד יותר. ומפה בא העניין הזה של אל תתבלבל, אל תגיד יאללה בוא נלך לטרוף את העולם, אל תיתן אולי לרגש או למניעים שהם פחות אמיתיים חוץ מהאושר שלך אולי, או ההצלחה שלך, או כל אחד מה שמניע אותו. סתם, אני תמיד חושב, איך הצלחתי סתם לזכות במדליית ארד בבייג'ין? מה הדרך שעשיתי? ולא ברמה שהיא פיזית, זאת אומרת, ללכת, אמרתי, אוקיי, כל יום לפני בייג'ין, כאילו באימונים, הלכתי לישון ב8 בערב, אז אני אעשה את זה גם לפני ריו וזה יעבוד. אלא ברמה של מה גרם לי לקבל את ההחלטות. זאת אומרת, גרם לי לקבל את ההחלטות כי רציתי את זה ורציתי, והכל היה מן הרצון לנצח. ולא הפחד להפסיד. אז הבנתי לדוגמה שעכשיו אם אני רוצה לעשות משהו, אז אני מסתכל על התוכנית ואני אומר, טוב, אני רוצה לנסוע לכאן. למה אני רוצה לנסוע לכאן? אני רוצה לנסוע לכאן כי המקום מגניב, כי יש שם אווירה טובה, כי אני רוצה לנצח, או כי יש שם גולשים טובים, ואם אני אתאמן איתם, אז אולי יש סיכוי שאני לא אפסיד. כאילו, אז, וזה דברים שהם מאוד פנימיים, אז כל אחד צריך כאילו להבין מה הדבר הפנימי הזה שיכול לגרום לו להצלחה.
אז זאת אומרת שאתה מקבל את ההחלטות שלך, כמו שאמרת, לא לפי, אם הייתי צריך לעשות איזה משהו טכני כמו לישון או לאכול את הסנדוויץ' הזה ב2 בצהריים, אלא האם ההחלטה שאני עושה עכשיו משרתת את המטרה הסופית?
בדיוק, אפשר להסתכל על זה ככה, ממש ככה. ואני חושב ש... זה אפילו יותר קשה, כי אני שם לב שאני שובר הרבה אמונות תפלות בדרך.
כמו?
לא, אני, אתה יודע, נגיד שחקנים תמיד אומרים, אני עולה תמיד עם רגל ימין על המגרש, או יש לי תחתוני המזל, יש לי זה, כל אחד עם הזה. ואני דווקא, או של דוגמה, אתה יודע, אתה בלחץ ואתה לא מצליח לישון בלילה, אז אתה עוד יותר נלחץ מזה, ואני אומר, וואלה, אני לא מצליח לישון בלילה, סבבה, אז לא יודע, אז בוא נרד לחדר אוכל ונאכל איזה משהו, ואז אתה עורד לחדר אוכל, סתם לדוגמה, זה קרה בבייג'ין, אתה עורד לחדר אוכל ואתה עורד את כל הספורטאים, אז אתה מבין שאתה לא היחידי שבלחץ, ואתה מבין שלכולם קשה להירדם, ואתה מבין שזה בסדר וזה לגיטימי, וצריך לזרום עם זה, ולא להילחץ מזה שאתה לחוץ, או להילחץ מזה שאתה לא נרדם, כי בסופו של דבר במאני טיים, האדרנלין עושה את העבודה, ועשית את כל מה שהיית צריך לעשות עד לרגע הנתון הזה, אז זה הרבה דברים שמזינים אחד את השני כל הזמן, אם זה הצד המנטלי, אם זה הצד הפיזי, אם זה הקבלת החלטות, הדרך שבה אתה מקבל את ההחלטות.
השקת פודקאסט המנטליסט התאפשרה תודות לתמיכתה הנדיבה של מנורה מבטחים, המפעילה את מבטחים הייטק, תוכנית הפנסיה הייחודית לעובדי הייטק. פנסיה היא כסף גדול, ולכל קרן פנסיה יש דמי ניהול. ולמרות שממבט שטחי עושה רושם שמדובר בכסף קטן, במציאות דמי ניהול אלה מצטברים על פני השנים לכדי מאות אלפי שקלים. מבטחים הייטק, תוכנית הפנסיה החדשה של מנורה מבטחים, מציעה דמי ניהול נמוכים מאוד ביחס למקובל בשוק, ולא פחות חשוב, דמי ניהול אלה יישארו קבועים לכל אורך שנות ההפקדה ולא יועלו גם אם העובד מחליף מקום עבודה. על פני שנות הצבירה של הפנסיה, דמי הניהול המופחתים מבטיחים לכם חיסכון של עד מאות אלפי שקלים. זאת ועוד, התוכנית היהודית לאנשי הייטק מציעה הטבות גם בקרנות ההשתלמות, בכיסויים הביטוחיים ובמפרט השירות. לחצו על הבאנר של מנור המבטחים באתר הבית של המנטליסט www.mentalpod.co.il ונציג של החברה יחזור אליכם בהקדם. כמובן, אל תשכחו לספר לו שהגעתם דרך המנטליסט.
אתה בשנת 2000 זוכה במדליית כסף באליפות העולם לנערים. בשנת 2002 אתה זוכה באליפות עולם עד גיל 17. 2004-5 אתה זוכה בשתי מדליות כסף באליפות עולם לנוער. יש פה איזשהו גרף מדהים של, אתה יודע, של הישג אחרי הישג, ואתה יודע, המון המון מהשאלות שאני שואל ספורטאים או אלופים זה בעצם מה עשיתם בכישלון. אותך אני רוצה לשאול משהו אחר, איך משיגים הצלחה אחרי הצלחה?
כל ההישגים שמנית מבחינתי, אולי זה בגלל שיש לנו בארץ תרבות של שייט, וב-2004, ב-96 גל פרידמן זכה בערד, וב-2004 הוא זכה בזהב, ועמית ענבר נסע לאולימפיאדת סידני ב-2000 וסיים שם מקום שביעי. אז כל התקופה הזאת בעצם תמיד התחככנו בספורטאים שנסעו לאולימפיאדות, שהיו כבר באולימפיאדה, שעשו מדליות באולימפיאדה. אז תמיד היה לך את העניין הזה של אוקיי, זה שם. כאילו, כל ההישגים שמנית, זה אבני דרך. זה לא באמת המטרה. זה עוד פסגה ועוד פסגה ועוד פסגה בשביל להגיע לאברסט בסופו של דבר. ואז אני חושב שבאמת באיזשהו מקום אפשר להגיד שאני בר מזל, כי ראיתי שהאברסט זה משהו אפשרי.
זה הר אפשרי לכבוש,
כי היו סביבי אנשים שהיו שם. אז מבחינתי זה היה, אוקיי, זה אפשרי, אני לא שונה ממנו, רק זמן. והדבר השני, אני חושב, זה גם שמאוד נהניתי, ותמיד אני זוכר ש... גם המאמנים שהיו סביבי תמיד חיפשו לאתגר אותי, ואני זוכר שגם כל הזמן חיפשתי לאתגר את עצמי. אתה יודע, בסופו של דבר מסתכלים על תוצאות, אבל בין לבין השנים האלה יש הרבה עליות ומורדות, ובגילאים האלה, סתם מגיל 14 עד גיל 20 לצורך העניין, אז אתה יודע, אתה מגיע לגיל שהוא גיל ההתבגרות, ואני עדיין נמצא באיזושהי מסגרת שהיא כמו חוג, ובמועדון השייט באילת, ופתאום מקבוצה של 20 גולשים אנחנו נהיים 10, ומ-10 אנחנו נהיים 5, ומ-5 פתאום אתה נשאר 1-2, ואז כזה מגיע מצב שוואלה אתה שם לב שאתה נשארת לבד, ואז יש קבוצה, ואז מאחדים אותך, אין קבוצה, ואז מאחדים אותך עם קבוצה אחרת, ואז כזה זה נהיה אוקיי, אני צריך להתחיל להפסיק אולי לסמוך על, על הקבוצה או על המועדון, אלא להבין, אוקיי, איך אני עושה את, איך אני עושה את השלב הבא בעצם, מה המועדון לא נותן לי, הרי המועדון נותן לי מאמני ים, אז עכשיו אם אני אבוא ואני אקח מאמן ים נוסף, אז זה יכול לייצר איזשהו אינטריגות, איזשהו משהו. אמרתי, אוקיי, מה אני יכול להביא בנוסף, איזשהו ערך מוסף, משהו. אז אמרתי, אני אביא מאמן כושר. אז הבאנו מאמן כושר, ואז במקום לגלוש כל כך הרבה, או כי אתה יכול לגלוש ולגלוש וזה ישחוק אותך מהר מאוד, אז פתאום מצאתי אתגר חדש, כי הפוטנציאל שלי בגלישה לגיל שלי היה מאוד מאוד גבוה. אבל בכושר הייתי, כאילו, לא, אף פעם לא עבדתי בצורה מסודרת. אז פתאום בגיל 15 התחלתי לעבוד עם מאמן כושר צמוד. ופתאום, אתה יודע, זה אתגרים חדשים, זה עבודה, זה עניין, זה, ואז מהר מאוד, תוך שנה, שנתיים, אתה קולט את ההשפעה הישירה שיש לזה על הגלישה שלך. אז פתאום אתה חוזר ליהנות לגלוש. אבל אז אתה פתאום, אז אתה מתחיל, אתה חוזר להביא הישגים, ואז אתה פתאום גם נהנה לעשות יותר כושר, כי אתה מבין את הקשר הישיר, אז כאילו זה דברים ש...
אחד תומך בשני.
אחד תומך בשני, וזה בונה אותך, ואז אתה גם נהיה יותר חזק מנטלית, כי אתה אומר, וואי, אני עושה, אני בדרך הנכונה, אני עושה דברים נכונים. ואני חושב שהמטרה שהחזיקה אותי הכי הרבה או הכי חזק, או זה שהיה לי מין מטרת על כזאת, שלפעמים אתה שומע ילד אומר, ואתה בתור הורה או בתור איש מקצוע, אתה כאילו אומר, טוב, טוב, בסדר, אתה לא יודע בכלל.
כשתהיה גדול תבין איך העולם האמיתי עובד.
בדיוק, או כשתגדל תבין, אתה והחלומות שלך, די, יש הרבה איזה. אז המטרת העל הזאת, אני זוכר שבשנת 2000 מתישהו, נסעתי, אני זוכר את זה כאילו מאוד מאוד ברור, נסעתי עם אמא שלי באילת, חזרה מאימון, או לאימון, או משהו כזה, וזה היה לפני אולימפיאדת סידני, שעמית ענבר התאמן באילת. והייתי בן 14, אז אני זוכר שאני מחשב כזה בראש, אני אומר, אני עכשיו בן 14, 2004 אני אהיה בן 18, זה יהיה אולי צעיר מדי, 2008 אני אהיה בן 22, אני בדיוק אשתחרר מהצבא, אני אהיה אחרי אולימפיאדה ואני אסע להוואי.
מנית את הסרט.
וזה מה שהיה, אחד לאחד. כאילו מבחינתי זה אפילו אולימפיאדה לא הייתה מטרה, אני רציתי להגיע להוואי, רציתי להגיע להוואי בכושר גלישה, רציתי להגיע להוואי עם כל החברים שלי, עם הטיול אחרי הצבא, ואמרתי, איך אני מגיע להוואי? אחד, אני צריך כסף אחרי הצבא, ושתיים, אני צריך להגיע בכושר גלישה, כי זה לא יעזור לי להגיע להוואי אחרי 3 שנים צבא, שכבר אני לא זוכר איך גולשים. אז מבחינתי, תמיד צחקתי על זה עם ה... עם המאמנים או הצוות המקצוע הקרוב, שמכיר את החלום הזה שיש לכל הילדים באילת או לכל הגולשים בה, להגיע להוואי, לגלוש בגלים של הוואי. אז כאילו, אתה יודע, ובדרך קרו הרבה מאוד דברים שהם לא בשליטתי, החליפו דגם, גל פרידמן הביא זהב, ואתה יודע, כל כך הרבה דברים ש... ופשוט, זה קרה.
או, זאת אומרת שהמדליה בעצם הייתה איזושהי כלי בדרך להוואי, אם אנחנו מסתכלים על זה.
ממש ככה, ממש ככה, זה היה כלי. ואני חושב שזה גם באיזשהו מקום סוג של הורדת לחץ, או להסתכל על הדברים בפרספקטיבה, או אני יכול אפילו להגיד את זה ש... שסתם לדוגמה, תמיד אומרים, אתה יודע, תכוון לירח, תהיה בין כוכבים. Mm-hmm. משפט כזה קצת קלישאתי, אבל כאילו מבחינתי, היה לי מטרה הרבה יותר גדולה, משמעותית mm-hmm. בחיים שלי, מאשר אולימפיאדה. לא הייתי ילד של... מה זה חובב ספורט? לא הייתי ילד שיושב ורואה ספורט ומתעניין, אתה יודע, בספורט תחרותי. אני הייתי גולש, כאילו, אני רוצה לרדת לים לגלוש, לא יושב מול הטלוויזיה ורואה עכשיו כדורגל, כדורסל, אתלטיקה, whatever, שחייה, הייתי, אני במים. תמיד אני צוחק על עצמי או זה שאני, שלפחות בסביבות הגיל של הנוער, ושאני יותר גולש מספורטאי. וזה שבעצם בגיל 15 נכנס לי המאמן כושר, וזה, אז כאילו, הוא הכניס לי את האורח חיים של הספורטאי מהדלת האחורית, בלי ששמתי לב לזה בכלל. כאילו, והשריש לי הרבה, אתה יודע, אורח חיים ספורטיבי, ותזונה, ובעצם את כל אורך החיים הספורטיבי, בלי בכלל שאני אשים לב לזה. לא, אוקיי, יום אחד אתה נהיה עם מנטליות של גרמני, של תקום, תאכל, תשתת, אלא הוא הבין שיש בידיים שלו גולש, גולש מאוד מוכשר, אבל אם הוא לחץ יותר מדי, אז זה פשוט יתפרק. אלא, ולאט לאט זה נבנה, והיום אני רואה ש... זה אני מסתכל, ואני אומר, וואלה, יש לי אורח חיים של ספורטאי, יש לי משמעת עבודה, לקום בבוקר, אוכל את הדברים שאני צריך, עושה את הכל, ואני לא עושה את זה כי אני צריך, אלא אני עושה את זה כי אני רוצה, שאני חושב שזה ההבדל. הייתה לי בזמנו, כמעט לפני 10 שנים, חברה שהיא גם גולשת, ואני זוכר שבאנגלית זה היה... זה היה צורם לי יותר באוזן, שהייתה כל הזמן אומרת, I need, כאילו, ולא I want. שאני צריכה, אני צריכה, אני צריכה, אני צריך, אני צריך, ואתה שומע הרבה מאוד ספורטאים, אתה לא צריך כלום. אתה נמצא פה מבחירה, אתה רוצה. זה הבדל עצום פסיכולוגית, וברגע שתבין את זה, או ברגע שתגיד, אני רוצה ללכת לאימון, אני רוצה לאכול, אני רוצה לשתות, אני רוצה... whatever. אז אני חושב שזה... החיים שלך והחיים הספורטיים יראו אחרת לגמרי.
אני בוחר לסכם את החלק הראשון של הרעיון עם שחר בנקודה בה הוא חושף פרט מפתיע. הייתה לי מטרה משמעותית גדולה יותר מהאולימפיאדה. מבחינתי, האולימפיאדה לא הייתה המטרה. אני רציתי להגשים חלום ילדות גדול יותר, לגלוש בגלים של הוואי. בספר The Inner Game of Tennis, המשחק הפנימי של הטניס, מאתגר אותנו הסופר טימי גלווי לחשוב מחדש על השאלה מהו ניצחון אמיתי. יש משחק גדול יותר שנועדנו לשחק. לא המשחק על התוצאה, אלא המשחק על ההנאה והסיפוק מהדרך. כשהדבר החשוב ביותר הוא התוצאה, המוח מתרגם כל הפסד או טעות בדרך ככישלון. מצד שני, כשהדבר החשוב ביותר הוא ליהנות מעצם החיפוש והחתירה לגלות את קצה גבול היכולת שלך, אז גם הפסד על לוח התוצאות הוא רק אירוע זמני שממנו נוכל ללמוד, להשתפר, להעיז שוב ולייצר הצלחה במשימה הבאה. המפתח לחיים טובים יותר נמצא כשאנחנו מתמקדים באושר ולא בתוצאה. במילים אחרות, הספר אומר שאם הייתי מתחרה עכשיו בתחרות גלישה, היו ניצבות מולי שתי אופציות. אופציה ראשונה, לתפוס את הגלים הבינוניים וכנראה להצליח ברובם. האופציה השנייה, לחכות לגלים הגבוהים בידיעה שהסיכון ליפול גם הוא גבוה יותר. מה הייתם בוחרים? ומהי ההחלטה המנצחת במקרה שכזה? גלווי אומר שמי ששואף לתפוס את הגלים הגבוהים הוא המנצח האמיתי. איך זה הגיוני, אתם בטח שואלים? הרי הסבירות ליפול בגלים הגבוהים גבוהה יותר מזו שבגלים הבינוניים. אז העניין הוא כזה. אם אני מעריך את עצמי על התוצאה שבה כל טעות היא כישלון, אז נפילה מגל גדול אכן עלולה למוטט אותי נפשית. אבל כשאני מעריך את עצמי על עצם הניסיון והתעוזה, אני מנצח בגדול עוד לפני שעליתי על הגל, רק מעצם האומץ והתעוזה להשיג ולחתור למטרה גדולה יותר. רק נגד הגלים הגבוהים אנחנו מוציאים מעצמנו את הטוב ביותר שלנו, ומבטיחים לעצמנו לגלות מהו קצה גבול היכולת האמיתי שלנו. הגלים הגדולים בחיים הם לא המכשולים שלנו, אלא החברים הכי טובים שלנו, שמסמנים לנו שזה הזמן לשאוף ולדרוש מעצמנו ליותר. אז בואו נבחן לרגע עם עצמנו איך גם אנחנו משלבים את התובנה הזו בחיי היומיום שלנו. בכל פעם שאתם ניגשים לעבר מטרה או יעד, זכרו שעצם התעוזה לעבר היעד היא הניצחון האמיתי. התוצאה היא לא הפרמטר שאלופים בודקים, אלא האושר בדרך למטרה. גישה שבאופן אירוני מבטיחה להישגים ולתוצאות להגיע הרבה יותר מהר. הגל הגדול של שחר צוברי לא היה לזכות במדליה, אלא לחקור את גבולות הפוטנציאל שלו. בחלק השני של השיחה, שחר חושף את אבני הדרך המעשיים שלו להצלחה. מה זה אומר להיות ספורטאי חזק מנטלית? למה אנשים לא מממשים את הפוטנציאל שלהם? ומהי הדרך הייחודית של שחר להגיע להישגים ובו זמנית ליהנות מהדרך? ועכשיו זה הזמן לעבור לפרק ב' עם שחר צוברי. נתראה שם.